דוד, שמחתי בעומר עם אלי, בית אדוינו הנה לך. יום ירושלים נקבע כיום הלל והודאה על הניסים והנפלאות, על התשועות ועל המלחמות, הימים הגדולים שזכינו לראות בשנת תשכ"ז במלחמת ששת הימים. זאת הייתה מלחמה שלא רק שעם ישראל יצא בה ממוות לחיים, שכל יציאה ממוות לחיים דורשת הודעה, אלא עם ישראל זכה לניצחון גדול, ניצחון שהדהים, הפתיע את כל העולם, אפילו את עם ישראל עצמו. אני זוכר את עצמי כילד, איזה אווירה הייתה, אף אחד לא האמין שנזכה בעינינו לראות את הניסים הגדולים הללו. ובכל המלחמה הגדולה ובכל התשועה הגדולה והישועה היה רגע אחד, שיא השיאים אפשר להגיד, הנקודה שבאמת חיכדה וחיברה את כל עם ישראל, לא משנה באיזה דרגה רוחנית הייתה, זה החזרה לירושלים. זכינו לחזור לכל אותם מקומות קדושים, ירושלים, הר הבית, הכותל המערבי, ולזכר כל אותו מכלול נקבע יום ירושלים כיום של הלל והודעה. וזה גם עניין לעמוד, זמן לעמוד על עניינה ומהותה של ירושלים. להקדיש כמה מילים לכבודה של ירושלים. יש רעיון ידוע, זה מפורסם בשם רב צדוק הכהן, שאם אנחנו מחפשים דבר, מה עניינו, מה מהותו, צריך תמיד לחפש איכן ההופעה הראשונה שלו בתורה. מה המקום הראשון שהשם או העניין מוזכר בתורה? לכן גם ביחס לירושלים נתבונן קצת במקום הראשון שירושלים מופיעה בתורה. אברהם אבינו עקד את יצחק בנו על גבי המזבח, במקום המדויק של המזבח בבית המקדש העתיד לבוא. הרמב״ם אומר בהלכות בית הבחירה שמקום המזבח מקומו מכוון ביותר, זה המקום שבו עקד אברהם את יצחק בנו. לאחר מעשה העקידה ולאחר שאברהם לוקח את העיל תחת בנו, כתוב בתורה פסוק, ויקרא אברהם שם המקום ההוא אדוני יראה אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. הפסוק הזה פסוק קשה להבנה, מה זה השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה? מה כתוב כאן? ראיתי דבר נפלא בשם אגרא. אגרא אומר משל לבן מלך שהיה קרוב לאביו, וכיוון שהיה קרוב לאביו, דרכו של מלך שסביבו יש שומרי ראש ואנשים ששומרים, וגם סביב בן המלך יש שומרי ראש ששומרים ומגינים עליו. לימים כעס המלך על בנו וגזר עליו גלות ושלח אותו ליער מלא חיות טורפות, ליסטים וחיות, והבן נמצא בסכנה. אבל האבא דואג לבנו וממשיך להשגיח עליו. הוא שולח בסתר שומרי ראש שישמרו על בנו בלי שהוא יודע. מבחינת האמת אין הבדל בבחינת השמירה. כאן היה הבן שמור וכאן היה הבן שמור. אבל ההבדל הוא ברגשות, בתחושה שעובר הבן. כאן הבן יודע שהוא שמור, אז הוא רגוע ובטוח. הוא יודע ששומרים עליו, הוא רואה אותם לידו. בבחינה השנייה הוא לא יודע, הוא חושב שמה אין מי שמשגיח ויודע, יקרה לו עכשיו משהו, אף אחד לא יוכל להציל אותו. אבל ככה הוא חושב, זאת לא האמת. שומרי הראש נמצאים, רק הוא לא משגיח. אומר הגר"א, אברהם אבינו רואה כבר לנגד עיניו את מה שעומד לעבור על עם ישראל בגלות. ובגלות עם ישראל כביכול לא נמצאים בהשגחה גלויה, אלא בהשגחה נסתרת. ולכן הוא מבקש ואומר, השם יראה. השם ישגיח, יציץ מן החרכים. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אבל משה רבינו, כשכותב את התורה, משה רבינו נמצא במצב שעם ישראל זוכה להשגחה גלויה, כי עין בעין נראה אתה השם אלוקים. הענן הולך איתם, עמוד האש. אומר משה רבינו, אנחנו אומרים היום בהר השם ייראה, אנחנו אומרים השם נגלה גם בהשגחה גלויה. יש בחינת השם יראה ויש בחינת השם ייראה. יש השגחה נסתרת ויש השגחה גלויה. ושתי הבחינות האלה מופיעות כבר במקום הראשון שירושלים מופיעה במקרא. באמת אפשר לומר שזה גוף ההבדל בין שתי המקדשות, בין מקדש ראשון למקדש שני. שההבדלים בין מקדש ראשון למקדש שני היו באותם חמישה דברים שמבטאים את השגחת השם, את השראת השכינה בגלוי. אש יורדת משמיים, אורים ותומים, ארון, כל אותם דברים שמבטאים את השגחת השם עין בעין היו קיימים בבית ראשון, בחינת השם ייראה. בבית שני אמנם לא זכינו לאותם חמישה דברים, אבל אז היה בחינת השם ייראה, לא השם ייראה אלא השם ייראה. ושתי הבחינות האלה קיימות בירושלים. אגב, במאמר מוסגר, הדרשה הזאת של חז"ל יראה יראה, חז"ל לקחו אותה בעניין יראה כל זכורך, בעניין מצוות עלייה לרגל בגמרא בחגיגה, ושם היא דורשת יראה יראה, וייתכן שיסוד הדרשה בנוי על ההופעה הראשונה של שתי השמות האלה, יראה יראה, שמופיעות כאן במה שאומר אברהם לאחר שעקד את יצחק בנו. אבל באמת הבחינה הזאת של יראה זאת רק בחינה אחת של ירושלים. ירושלים, השם ירושלים מורכב משני שמות, יראה ושלם. מיראה עשו ירושלים, ירו. יראה בגמטריה ירו. והמדרש אומר, מדרש רבה אומר, אברהם קרא אותו יראה, שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה. שם קרא אותו שלם, שנאמר ומלכי צדק מלך שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם, אז יוצא ששם אדם צדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו שלם, אברהם אדם צדיק מתרעם. אלא הרי אני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם, יראה שלם, ירושלים. נראה לבאר ששני השמות האלה, יראה ושלם, גם הם מבטאים שתי בחינות שונות לירושלים. מעין אני לדודי ודודי לי, התערותא דלעילא והתערותא לתתא. מצד הקדוש ברוך הוא יש את בחינת יראה. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, וזה עניינו של המקדש, זה עניינה של ירושלים. ירושלים כמקום השגחתו של ריבונו של עולם והשראת שכינתו. אבל שלם לעומת זאת מבטא את מקומה של ירושלים ותפקידה של כנסת ישראל. התפקיד שלנו לשלימות, לאחדות, לשלום. הגמרא בבבא קמא בדף פ"ב אומרת שירושלים לא נחלקה לשבטים. והגמרא אומרת כמה וכמה נפקמינות, 10 דברים נאמרו בירושלים. והיסוד הוא, ירושלים לא נחלקה לשבטים. ירושלים לא נחלקה לשבטים כי עניינה שלם, שלימות. הערה הלכתית קצרה, ראיתי בשם רבה של ירושלים, רב צבי פסח פרנק, שרצה לחדש שירושלים פטורה מתרומות ומעשרות. גם גידולים שגדלים בירושלים פטורים מתרומות ומעשרות. והטעם שהוא רצה לומר, שהרי זה בחינת כל ארץ ישראל קודם ירושה וחלוקה. חז"ל אומרים שקודם ירושה וחלוקה לא התחייבו בתרומות ומעשרות. ולמה? כי זה לא תרומת זרעך מיוחדת לך. אמר רב צבי פסח פרנק, ממילא יוצא שגם ירושלים לא נחלקה לשבטים, זה לא תרומת זרעך מיוחדת לך. אני חושב שעל פי מה שאנחנו מסבירים בירושלים לא נחלקה לשבטים, אז אין הדברים דומים זה לזה. כשאנחנו אומרים שקודם ירושה וחלוקה לא נתחייבו בתרומות ומעשרות, כי עדיין לא כל אחד ואחד מכיר את חלקו, זה חיסרון בבעלות. ובתרומות ומעשרות, כשאין בעלות, ככל שהבעלות קטנה יותר, החיוב קטן יותר, הבעת טליה. אבל כשאנחנו אומרים שירושלים לא נחלקה לשבטים, אין זה אומר שחיסרון בבעלות שלנו. אדרבה, יש בעלות כוללת לכל עם ישראל ולכל אחד ואחד בתוך עם ישראל. יותר מזה, כשאנחנו אומרים שירושלים לא נחלקה לשבטים, הפירוש הוא שלכל אחד ואחד יש את החלק המיוחד שלו בירושלים. לכן אין הדבר דומה לקודם ירושה וחלוקה. יש גם הוכחות לזה שיש חיוב תרומות ומעשרות בירושלים, גם בגידולי ירושלים. לא ניכנס לזה עכשיו. והרעיון הזה שירושלים לא נחלקה לשבטים כי לכל אחד ואחד יש את מקומו המיוחד, נמצא בחז"ל במדרש נפלא, בשיר השירים זוטה. שם בשיר השירים זוטה כתוב שכמו שיש 70 אומות וכמו שיש 70 בני ישראל שירדו למצרים, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כך יש 70 שמות לישראל, והמדרש מונה אותם, לא נמנה את כולם: ישראל, ישירון, בחור, נער, רך, יחיד. מי שירצה ימצא שם 70 שמות לעם ישראל. יש גם 70 שמות לתורה: ראשית, קניין, חוכמה, מוסר, בינה. במשלי, כולם מופיעים במשלי 70 שמות. 70 שמות נקרא הקדוש ברוך הוא עליון, רם, ניסה, נשגב, נפלא, גם זה מופיע שם. ו-70 שמות קרא לירושלים. ו-70 שמות קרא לירושלים, וכל ה-70 שמות מופיעות שם. 70 שמות האלה מופיעים במדרש, ירושלים, שלום, עירה, יבוס, גלעד, לבנון, ציון, כיסא השם, עיר דוד, יפה נוף. מה הרעיון שיש כאן? המספר 70 בחז"ל מבטא ומסמל, הייתי אומר, את הרב גווניות, את המכלול, הכלל הגדול עם כל ההתפרטויות על כל צורותיו השונות, כל הפרטים בצורות שהם מופיעים, כל צורות ההתגלות האפשריות שנמצאות בכלל הגדול, זה 70. כמו שהקדוש ברוך הוא מתגלה ומופיע בעולם בצורות שונות, בלבושים שונים, וזה הרעיון של 70 שמות לקדוש ברוך הוא, כך גם למעלתם ולעניינם ולסגולתם של עם ישראל יש מגוון של הופעות. וכמו ש70 פנים לתורה, ו70 פנים לתורה כי 70 שמות לתורה, כי התורה מתגלה פשט, דרש, רמז, סוד, וכמה וכמה רבדים, לכל אחד ואחד יש את החלק שלו. כך במגוון הופעות 70 שמות קרא לירושלים, כי לכל אחד ואחד יש את היכולת להתקשר לירושלים ולמקדש על פי שורשו ועניינו. 70 שמות לישראל, 70 שמות לירושלים. ירושלים לא נחלקה לשבטים, אין הדבר חיסרון בבעלות, אלא אדרבה, בעלות כוללת שלכל אחד ואחד יש לו את החלק המיוחד שלו. נחזור עם עוד הערה אחת על ההופעה הראשונה של ירושלים. ירושלים מתגלית לאברהם אבינו, אבל לא מיד. הקדוש ברוך הוא אומר לו לאברהם, לך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. הקדוש ברוך הוא לא אומר, לך, אני תמצא מיד. אברהם אבינו לא יודע בהתחילה מה המקום המדויק, אלא הוא צריך להתייגע, לחפש. רק ביום השלישי השם נגלה אליו. גם כאן תמון עניין מרכזי בסגולתה של ירושלים. ירושלים, כדי לזכות ולגלות אותה, תמיד יש תנאי מוקדם של יגיעה וחיפוש. גם בתורה בפרשת ראה לא כתוב בירושלים, לא כתוב את מקום המקדש. כתוב, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אמרו חז"ל, דרוש ואחר כך יאמר לך נביא. אתה תדרוש, תנסה לחפש, ואחר כך יאמר לך נביא. אם בסוף צריכים לנביא שיגיד, אז מה צריך לדרוש? מה כל העניין של החיפוש? התשובה היא שזה הסדר. על מנת שנזכה לזה שנביא יאמר לנו, מוטל עלינו קודם לדרוש. ירושלים לא מתגלית אלא לדורשים אותה, אלא למחפשים אותה. ציון היא דורש אין לה מכלל דבאי דרישה. גם דוד ושמואל עסקו בחיפוש מתמיד אחר מקום המקדש, כמו שחז"ל דרשו על ניות ברמה. ועל אותם חיפושים דוד אמר בתהילים, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיניי, לעפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. הדרישה לציון שבאה מצידנו מצד אחד, וההתגלות של הקדוש ברוך הוא מאידך, היא מתחילה באברהם אבינו וממשיכה במהלך כל הדורות הבאים אחר כך. במאמר מוסגר אפשר לומר שאולי גם זה רמוז בשני השמות של ירושלים. הקדוש ברוך הוא מצידו מתגלה, יראה, אבל אנחנו מצידנו צריכים לבוא את כל מלוא שלימותנו, את השלם שלנו, ואז המכלול הוא שלם. כל מי שזכה וזוכר את אותם ימים גדולים, את אותה תקופה גדולה של מלחמת ששת הימים, יכול לספר ממש, החשנו בעליל את השגחת השם עלינו, וכמו ההגדרה של הגר"א, זה הייתה בחינת השם ייראה, לא השם יראה, השם ייראה. ובמקביל התחוללה באותה תקופה בעם ישראל התעוררות רוחנית גדולה, ובעיקר כמיהה גדולה, רצון לזכות לירושלים, לציון. אז זכינו לאותם ניסים גדולים ולהגיע לירושלים. לצערנו לא זכינו לראות את אותה השגחה גלויה במהלך השנים שאחר כך. יש לנו בחינת השם יראה, לא זוכים לאותם ימים להשם יראה, בהר השם יראה. גם הכמיהה לירושלים איכשהו הלכה ונחלשה, ולכן מוטל עלינו לחדש, לחדש את הכמיהה, את הציפייה, את דרישת ציון. בחורי ישיבה צריכים ללמוד הלכות מקדש, רמב״ם, קודשים, במיוחד כהנים. ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, וכשאנחנו מצידנו נביא את הכיסופים ואת הדרישה לציון, אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבוא ויתגלה עלינו, וכך נזכה לראות לא רק את בחינת השם יראה, אלא אשר יאמר היום בהר השם יראה, שזה כמו שאמרנו לראות בהשגחתו הגלויה עלינו במהרה בימינו אמן.